מאמר דיבור המתחיל תנו רבנן בליקוטי תורה על שיר השירים. סרנו בדף ממחת בעמודה השלישית. באמצע העמודה בשורה המתחילה במילים דקמי שווה ומשווה אם צדקת. אנחנו במילים שמתחילים וזהו שכתוב אז ידלג כהיה על פיסח. למדנו כאן על הדעות השונות בין בית הלל ובין בית שמאי. כיצד מרקדים לפני הקלה, דהיינו, מה אומרים עליה? מה משבחים אותה? ראינו שבית שמאי אומרים קלה כמות שהיא, ואילו בית הלל אומרים קלה נאה וחסודה. הסביר את זה ברוחניות, קלה זה המצב של כלות הנפש. כשיהודי מתעורר באהבה לאלוקות, השאלה היא, האם האהבה הזו כדי שהיא תתגלה? צריך היהודי לפני כן להיות כלי ראוי, שאכן האהבה הזו תתגלה אצלו, או שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את האהבה הזו, את הגילוי הזה, בכל מצב. פה יש את ההסתכלות איך שזה מצד בית שמאי, שזה מצד הגבורות, לעומת זאת מה אומר בית הלל, שזה מצד החסדים. צד הגבורות אומרים קלה, כמות שהיא, דהיינו, זה תלוי כמה העבודה יהיה לפני כן מצד האדם, כמה הכנה, כמה התערות הדלתתה, כמה התקפיה, כמה סורמרה, ובהתאם לכך לקבל את הגילוי מלמעלה. מה זאת בית הלל ששורשו מחסד? אז הוא אומר שאדרבה, הקדוש ברוך הוא נותן המשכה מלמעלה, בלי קשר ובלי יחס למצב לעבודת האדם. וכתוצאה מהגילוי שהוא יקבל מלמעלה, אז זה יגרום לו שהוא יתעורר והוא ישתנה. ועל זה נאמר, קלה נאה וחסודה, חסודה זה לשון נפעל, שהנשמה היא נפעלת, היא מושפעת מהגילוי של החסד שבא מלמעלה. זהו שכתוב, אז ידלה כהיה על פיסח, שאפילו פיסח, כמו שאומרים בית הלל, אפילו חיגרת, דיינו אפילו שאדם הוא פיסח, אפילו שיש לו חיסרון ברוחניות, בכל אופן ידלג, בכל אופן הוא יהיה כלי לגילוי האלוקי למושכני. זהו שכתוב, חסד עליון בא לימות, שעל ידי גילוי החסדים מלמעלה למטה, כיוון שהקדוש ברוך הוא יגלה חסד עליון, יגלה חסד גדול על היהודים מלמעלה למטה, עד רבה ביתרות הדלילה קודם, מושכני, אז ממילא ידחה הרע, והיה כלא היה. ויהיה בחינת האהבה תקוע בליבו כיתת בעל תימות. זה נקרא חסד עליון בעל תימות. כשהחסד בא מלמעלה, אז האהבה לבורא שנמצאת בליבו ובנשמתו של היהודי, זה יהיה תקוע כמו יתת שלא זז. זה החסד, זה הדעה של בית הלל, שהוא אומר שהגילוי בא מלמעלה. שאין כן לדברי בית שמאי, לעומת זאת, לפי דברי בית שמאי שהם שורשם מהגבורות, אז הם טוענים שצריך להיות תחילה סור מרע. וזה אי אפשר להיות בתכלית. הרי אי אפשר שהיה סור מרע בתכלית לגמרי. תמיד הרי לכאורה נשאר משהו. ובמילא, מכיוון שהסור מרע לא בתכלית, אז גם הגילוי הוא לא בתכלית. ועל כן אמרו לכן לפי דעת בית שמאי, לפי הדעה הצד של הגבורות, אז מה אומרים בית שמאי? כמות שהיא. אבל לא אפילו חיגרת וסומה. לא אומרים כמו בית הלל שגם בחיגרת וסומה יגידו עליה שהיא נאה וחסודה. אלא כמות שהיא. מה, לפי המצב שהוא נמצא בו. אך מה שכתוב כיצד מרקדים. אחורה הסברנו את שתי הדעות של בית שמאי ובית הלל. מה פועל הגילוי של בחינת קלה. מה יפעל את העניין הזה של כלות הנפש? אבל איך זה מרומז במילים כיצד מרקדים? למה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בא לידי ביטוי בנקודה הזו של הריקוד? מה העניין של הריקוד קשור כאן? מה מבטא הריקוד? מסביר, אז אומר, זה כן, אך מה שכתוב כיצד מרקדים, עניין זה מהו? מה העניין של המרקדים? העניין הוא מה צריך כאן העניין של הריקוד בקלה? כי כאן אנחנו הרי רוצים שיהיה את הגילוי העליון למטה, ליהודי. הגילוי העליון זה בחינת חתן, זה המשפיע, והיהודי, הנשמה פה למטה, היא בחינת קלה, כלות הנפש. וכשיהיה את הגילוי מלמעלה למטה, זה אומר שיהיה את החיבור של החתן והקלה. אז יש כלל שכדי להיות התחברות חתן וקלה, כדי שאכן יהיה את ההתחברות הזו, כדי שיהיה השפעה מלמעלה, וזה יהיה באופן פנימי גם למטה, שהם שני הפכים, הרי החתן והקלה בתנועה הטבעית, זה שני הופכים, מנגדים זה לזה, שני דברים הפוכים. למה זה דברים הפוכים? להיות החתן הוא בחינת המשכה שמלמעלה למטה. החתן שהוא העליון, מה המשמעות של המילה חתן מלשון נוחת, חוט דרגה, מלשון ירידה והמשכה? שזה כמים שיורדים ממקום גבוה, כמו המים שיורדים ונמשכים, כי הוא בחינת משפיע, שמשפיע מלמעלה למטה. אז התנועה של החתן זה תנועה של השפעה והמשכה מלמעלה למטה. לעומת זאת, והקלה, הקלה זה תנועה הופכית. קלה מלשון קולות הנפש, הקלה היא בחינת מקבל, זה ממטה למעלה, זה תנועה הפוכה, זה תנועה של מלמטה למעלה, כמבוא ליל, כמו שהסברנו קודם. שלמה לקלה קוראים בשם הזה קלה? שקלה היא קלתה נפשי מלשון קולות הנפש, והוא כדוגמת האש, שעולה בלהב גם כן מלמטה למעלה, הקלה מבטא את העניין של אש. דיינו החתן זה עניין של מים, והקלה זה עניין של אש, זה מלמעלה למטה וזה מלמטה למעלה. אז בעצם אש ומים, הרי הם שני הופכים, הם מנגדים זה לזה, וכאן אנחנו רוצים שיהיה התחברות החתם והקלה, והרי הם בית הופכים, כמים ואש, ולהיות איחוד חתם וקלה. איך אפשר לייחד, איך אפשר לחבר את שתי התנועות ההופכיות ביחד? היינו, בשביל לחבר את זה, מה צריך להיות? כמאמר הזל על פסוק, עושה שלום במרומיו, בין שר של מים ושר של אש, אז איך נהיה שלום במרומיו? איך באמת נהיה החיבור של שר של מים ושר של אש, מיכאל וגבריאל, בענייננו חתם וקלה? אז הכלל הוא שכדי לחבר בין שניים, זה חייב להיות שיש כאן גילוי עליון שהוא מבחינת מקיף, והמקיף העליון יכול לחבר ולעשות שלום בין השניים. היינו על ידי המשכות בחינה היותר גבוה מערך הבית. שנמשך בחינה שיותר נעלית משני אלה שרוצים לחבר ביניהם, אז שני הדרגות שרוצים לחבר ביניהם מתבטלים למקיף, להמשכה העליונה שרוצים להמשיך, ובכוח זה אפשר לחבר ביניהם, כמו בפשטות בנושא של איש ואישה, נושא של שלום בית שרוצים לחבר בין שניים. אז הכלל הוא שצריך שיהיה לשניהם התחברות ליעד עליון משותף, ואז שניהם יכולים להתחבר לאותו יעד, והם יכולים להיפגש יחד לאותו יעד. כל אחד יכול להוריד מעצמו כדי להגיע למטרה, כדי להגיע ליעד. כשיש יעד, יעד זה כמו המשכה העליונה שיותר נעלית משניהם, אז אפשר לחבר בין ההופכים. אשר על ידי זה התבטלו ממציאותם, כיוון שיש את הגילוי העליון. זה גורם להם להתבטל, ויהיו יכולים להשתוות יחד. ואז אפשר להשוות ביניהם. זה שמדובר בשלום בין הופכים. בענייננו, כשמדובר על חתן וקלה, אז רואים גם בגשמיות שחתן וקלה עומדים מתחת לחופה. החופה זה דבר שחופף ומקיף על שניהם. זה שיש בגשמיות את החופה, כי זה מבטא את הגילוי העליון שהוא גורם לחיבור שלהם. זהו גם כן כאן על ידי החופה. כי על כל כבוד חופה, זה לשון הפסוק, ובחינת המשכת המקיף עם עליונים, מבחינת סובב כל העלמין. שיש המשכה של מקיף. מקיף זה בחינת אור הסובב. שיש המשכה עליונה של בחינת המקיף העליון, על ידי זה מתחברים החתן והקלה יחד. כל זה בא כדי להסביר למה המחלוקת בין בית שמאי לבית בית הלל מתבטא בשאלה כיצד מרקדים, מה עניין הריקוד. קודם כל הוא יקדים שמדובר כאן הרי בשני הפכים, וכדי לחבר בין ההפכים צריך שיהיה גילוי עליון למעלה משניהם. וזהו, זה מה שאומרים, כיצד מרקדים לפני הקלה. אז יש כאן לא רק סימן שאלה, אלא יש כאן גם כן, אפשר לקרוא את זה בניחותא. כיצד מרקדים לפני הקלה? מה הכוונה לפני הקלה? לפני זה מעל. פירוש לפני הקלה, למעלה מן הקלה. דיינו, המשכות בחינת סובב כל העלמין, שנמשך אור עליון. אור שהוא מקיף, מקיפים עליונים, וכשנמשך האור שהוא לפני הקלה, למעלה מבחינת קלה, אז יכול להיות חיבור ביניהם. וכאן הוא מוסיף עוד אופן איך לקרוא את המשפט הזה, כיצד מרקדים. המילה מרקדים היא מילת הסבר על השאלה כיצד. דהיינו, איך ומהו נמשך, איך ומה עושים, ומה הפעולה שפועלת להמשיך את האור על זה. לזה אמר, כיצד מרקדים. המילה מרקדים היא לא שאלה איך מרקדים, אלא זו כבר התשובה, שנמשך על ידי הריקוד. כי הריקוד הוא ברגליים, מבחינת ממה לכל עלמין, נמשך מלמעלה מבחינת חיצוניות המקיף סובב כל עלמין. כי פנימיות היא אפשר להכיל. כמו בגשמיות רואים שאדם שיש לו שמחה מאוד מאוד גדולה, והשמחה, אם השמחה שלו היא שמחה קטנה, אז הוא יכול להכיל אותה, אז הוא מכיל את השמחה בפנימיות נפשו, והיא יכול להיות אפילו מצב שלא יראו עליו כלום, או שיראו עליו שהוא שמח. אבל אם מדובר בשמחה מאוד גדולה, שהוא לא יכול להכיל אותה בפנימיות, אז זה יבוא לידי ביטוי שיתחיל לרקוד. הריקוד עם הרגליים, הרגליים הם לא מבינים את השמחה. הרגליים זה משהו חיצוני. זה משהו תחתון, אבל הוא כלי לבטא את השמחה הגדולה, את האור העליון. אז הריקוד, שהוא ברגליים דווקא, הוא כלי להמשיך את המקיף העליון שיבוא לידי ביטוי כאן בגשמיות. ככה זה במשל של ריקוד בגשמיות, וזה גם כן מה שהוא אומר כאן, שהכיצד זה מרקדים, על ידי המרקדים, על ידי, אם מדובר בנמשל, די קיום מצוות מעשיות, זה מה שהופך להיות הכלי להכיל את האור הסובב, את האור העליון, את הרצון האלוקי, וזה ממשיך על האדם את הכוחות שהוא יוכל להתחבר לחתן, להתחבר, לגלות את האהבה שבנפשו. ולכך נותנים כבוד לחתן וקלה. הכבוד זה כמו שאמרנו על כל כבוד חופה, כבוד זה האור המקיף. ומקביעים, ומנסים אותם, ושמקביעים אותם, באים לריקודים, מקביעים את החתם והקלה, מרימים אותם למעלה. זה שבגשמיות מרימים אותם, זה כי זה כל המטרה של החתונה. היינו בכדי להעלותן לבחינת סובב כל עלמין, שהוא בחינת מקיף, זה שמרימים אותם. מרימים אותם לבחינת אור מקיף, ואז הגילוי של האור מקיף, הוא פועל, שיהיה איחוד וחיבור חתן וקלה.